רבותיי, אנחנו ממשיכים בלימוד מסכת כלים. אנחנו למד לבי נשמת על איש החנין הבן הרב אהרון אברהם. אנחנו בפרק כף א', ואנחנו רוצים קודם לתאר בקצרה את סדר מלאכת ההריגה כדי להבין את המשנה. עדיף עם ציורים. יש לפני את המהדורה של רייזמן עם ציורים מעריבים, כדאי לכל אחד. כל הריג מורכב משני סוגי חוטים, חוקי שתי, זאת אומרת חוטי האורך של הריג, וחוטי ערב, חוטי הרוחב, המשולבים אלו באלו. חוטי השתי נפרדים זה מזה, אבל חוטי הערב הם למעשה חוט אחד ארוך שעובר לסירוגין בין חוטי השתי מעל לחוט השתי הראשון, מתחת לחוט השני, מעל לשלישי, מתחת לרביעי, וכן הלאה עד שהוא עובר דרך כל חוקי השתי, חוזר ורובה ביניהם בחזרה בדרך ההפוכה. מעל החוטים שלפני כן עבר מתחתם, ומתחת לאלו שלפני כן עבר עליהם וחוזר חלילה. שוב, כדאי מאוד לראות את הציור. כלי ההריגה, זה נקרא נול, עשוי כעין שולחן בעל ארבע גליים שפתוח מלמעלה. על מסגרתו של השולחן קבועים שני גלילי עץ כבדים, ומשום כובדם הם נקראים כובד. גליל אחד קבוע בצד הקרוב לאדם ההורג, והגליל השני קבוע בצד המרוחק ממנו. חוט השתי מתוחים בין הגליל המרוחק לבין הגליל הקרוב, כשקצה אחד שלהם מחובר לגליל הקרוב להורג, הקצה האחר כרוך סביב הגליל המרוחק מההורג. כדי שיאפשר להעביר מהירות בקלות את חוטי הערב בין חוטי השתי, באופן שיעבור תמיד מעל חוט שתי אחד ומתחת לחברו, מחברים לנול שתי מסגרות מעץ נירים, שבעזרתן ניתן להגביה בבת אחת את כל חוקי השתי הלא זוגיים, ראשון, שלישי, חמישי וכן הלאה, וכן את כל חוקי השתי הזוגיים, שני, רביעי, שישי וכן הלאה. מסגרות אלה עשויות בצורות מלבן, ובתוכן מחוברים חוטים, שבכל אחת מהם יש לולאה הקרויה בית ניר. המסגרות הללו קבועות בחלל הנול בין הכובד המרוחק לכובד הקרוב, ומאונח לחוקי השתי. לתוך בתי הנירים של אחת המסגרות משחילים את חוקי השתי הלא זוגיים, ולתוך בתי הנירים של המסגרת האחרת משחילים את חוקי השתי הזוגיים. כשהורג מגביה את המסגרת הראשונה, מוגבעים כל חוקי השתי הזוגיים המושחלים בבתי הניר שלה, ונוצר ערך ביניהם ובין השתי חוקי השתי הלא זוגיים המושחלים בבתי הנירים של המסגרת השנייה. בתוך רווח זה זורק הורג את חוט הערב מצד לצד, כך שהוא מושחר בבת אחת מעל לכל חוט השתי הלא זוגיים ומתחת לכל החוטים הזוגיים. לאחר מכן מגביה הורג את המסגרת השנייה ועימה את כל חוקי השתי הלא זוגים, ושוב הוא זורק את חוט הערב ביניהם ובין החוטים הזוגיים, והפעם בצד ההפוך. כך שחוט הרב מושחל עתה מעל החוטים שהושחל לפני כן מתחתם, ומתחת לחוטים שהושחל לפני כן מעליהם, וחוזר חלילה, וכך נוצר האריג. כלי נוסף שבו משמשים בסדר הרגע היא קירוס, עשוי כן מסרק. את שני המסרק מכניסים אל בין חוקי השתי, ומתקין בו את השורות החדשות של הערג, של הערב לאריג. לאחר עשיית מקצת מן האריג, גולים את הכובד הקרוב לאורג, כך שהאריג שנוצר נגלל עליו, ובמקביל משתחררים מעט מחוקי השתי הגדולים סביב הכובד המרוחק לתוך חלל הנול, וכך נמשכת מלאכת ההריגה. כל המסגרות הללו כולל הקירוס קבועות בחלל הנול. הלול המתואר, הנול המתואר, הוא של אורגים אומנים בתקופת התלמוד, אולם לנשים הרגות בבית היה נול עשוי משני עמודים שביניהם קבועים שני גלילים כבדים. חוקי השתי היו כרוכים בקצה אחד על הגליל העליון ובקצה השני על הגליל התחתון. החוטים הזוגיים נקשרו על ידי חוט לקנה עץ אחד, ואילו חוקי השתי הלא זוגיים נקשרו על ידי חוט לקנה עץ אחר. בכן על ידי העלאת קנה אחד נוצר רווח בין כל החוקים הזוגיים לבין החוטים הלא זוגיים, שבתור היו משחילים את חוט הערב. עכשיו ניגש להבנת לקריאת דברי המשנה. הנוגע בכובד העליון, בכובד התחתון, בנירים ובקירוס ובחוט שעבירו אגבי ארגמן, ובעירה ובעירה שאינו עתיד להחזירה, טהור. אז המשנה מלמדת אילו דברים נחשבים מחוברים להריג, התמי, בתמיים כמור, ואילו דברים אינם נחשבים מחוברים אליו, והם טהורים. הנוגע בכובד העליון בגליל העץ שלפני האורג, שעליו נגלל האריג, או בכובד התחתון בגליל העץ המרוחק מן האורג, שעליו כורכים חוקי השתי, או בנירים, בחוטים המגביהים ומורידים את חוטי השתי במהלך האריגה, אלו הנירים, שתי מסגרות עץ. אז מי שנוגע בכובד העליון או בכובד התחתון או בנירים או בקירוס במסרק המעדק את השורה החדשה של חוט הערב אל האריג, אז בנירים, בכובד העליון ובכובד התחתון, מה הכוונה? שכאמור ברגלי כלי הריגה הנול קבועים שני גלילי עץ כבדים. גליל אחד קבוע בצד הקרוב לאדם הרי, וגליל השני קבוע בצד המורחק ממנו. על שום כובדם הם מכונים כובד. על הכובד המורחק כורכים חוקי השתי, זאת אומרת חוטי האורך של הריג, ועל הכובד הקרוב נקרחת היריעה הנערגת. הגליל הקרוב נקרא כובד העליון, והגליל המורחק נקרא הכובד התחתון. אז מי שנוגע בכובד העליון כובד התחתון, או בנירים נירה, או נירים בלשון רבים, או בלשון נירוס ביוונית, שפרשו חוץ. כוונת המשנה לחוטין המגביעים ומורידים את חוקי השתי במהלך ההריגה. כאמור בנור של נשים חוטי השתי פורים לקנה עץ על ידי חוט ארוך, והנירים הם אותם חלקי החוט האורכים בין קנה, בין הקנה לבין חוטי השתי. בנול של אורגים אומנים גרדיים הנראים עם החוטים האנכיים הקבועים בתוך המסגרת, שדרכם עוברים חוקי השתי. אלו הם הנירים. וגם הנסגרת נקראת ניר. אז שוב, כדאי מאוד לראות את התמונה. אז מי שנוגע כובד עליון, כובד התחתון, בנירוס ובקירוס, מה זה קירוס? זה המסרק המעדק את השורה החדשה של חוט הערב אל הריב. בנור של גדים מחובר כלי נוסף הנקרא קירוס. כלי זה עשוי כאין מסרק, וחוקתי השתי עוברים בין שיניו ומעדקים בו את השורות החדשות של הערב ליריעה שערה כפר. ויש מפרשים שהקירוס הוא המסגרת המחזיקת הנירים שישנם בנול של גרדים, בנול של גרדים. משיכה המשנה, ובחוט שהעבירו על גבי ארגמן, ובחוט שהניחו על גבי חוטי ארגמן כדי לשמור עליהם שלא יתלכלכו. סמר הצבוע בארגמן הוא יקר מאוד, לכן כאשר הורגים ציורים מחוקתי ארגמן על גבי העירייה, נוהגים לחסותם באופן הרי בחוטים אחרים כדי שלא יתלכלכו עד גמר ההריגה. ובעירה שאינה עתיד להחזירה, בעירה זה חתיכה קטנה של הריג סבוע הרוג בתוך הבגד ונוי שאינו עתיד להחזירה, כלומר שנמלך בדעתו שלא שירה בבגד אלא החליפה בחתיכה אחרת. עירה היא חתיכה קטנה של הריג צבוע שהורגים בתוך הבגד לנוי. פעמים לאחר שנרג במקומו הורג נמלך ומחליט להחליפה בחתיכה צבוע בצבע אחר, אותה חתיכה כשהוא החליט להחליף אבל עדיין לא עשה כך נקראת עירה שאינו עתיד להחזירה. אז כל דברים הללו אינם נקראים חיבור להריג, ולכן כל הנוגע בהם נשאר טהור אף כאשר ההריג עצמו תמי. אדם טהור הנוגע באחד מהדברים הנזכרים בכובד היון וכובד התחתון, בנירים, בקירוץ, בחוט שברו הגי ארבן ובעירה שאינה עתיד להחזירה, אינו נחשב כאילו נגע בהריג התמי עצמו, הוא נשאר טהור. וכן להפך, אדם טמא הנוגע בדברים אלו אינו מטמא במגעות ההריג. תם לכך הוא משום שהכובדים, הנירים, הקירוס והחוט שברו הגבי הרגמן הם מחוברים בחיבור חזק להריג, ואף העירה שמחוברת להריג מאחר שסופה להתנתק ממנה אינה נחשבת כחלק מההריג. אבל הנוגע בנפש המסכת, זאת אומרת בחוטי הערב העוברים בין חוטי השתי ובשתי העומד, זאת אומרת בשתי העומד להריג בבגד. מה זה נפש המסכת? מערכת חוטי השתי המתוחים בין הכובד העליון ובכובד התחתון נקראת מסכת. הנפש הוא כנראה לחוט הערב הזרוק בין חוטי השתי לפני שחברו אותו על ידי הקירוס לעירה שנהרגה. כמו כן, כל דבר שהורג נותן בין חוקי השתי לצורך תיקון ההריגה נקראת נפש. הטעם שדברים הנוגעים לשון נפש המסכת כי הם נמצאים בתוך השתי כמו שנפש נמצאת בתוך הגוף. אז אם אדם נגע בנפש המסכת או בשתי העומד, מדובר בחוטי השתי או מתוחים בין הכובד שעליו כרוכים חוטי השתי לבין ההריג. חוקים הללו מזומנים ועומדים לכך שיגעו ויצרפו אותם לעירה שנהרגה כבר. ובכפור שהבירו, חתיכת הריג שתפרו על גבי חוטי ארגמן כדי שלא יתלכלכו. כאן המשנה מדברת על חתיכת הריג שתפרו אותו מעל הארגמן כדי לשמור על נקיונו, שלא כמו המקרה הקודם שהוא רק הניח חוטים על גבי הארגמן. כאן מדבר שתפרו חתיכת הריג בחיבור קבוע יותר לבגד, ובעירה שעתידה להחזירה. כאמור, עירה היא חתיכת הריג צבעונית שהורג מכניס לבגד לנוי, כאשר הורג אינו מתכוון להסירה מן ההריג, נקראת עירה שהיא עתידה להחזירה. זה יישאר מחובר להריג. אז תמי, כל אלה נחשבים כחיבור להריג התמי, ונוגע בהם, ואחד מהם נטמע, כאילו נגע בהריג התמי. אז אם אדם נגע בנפש המסכת בשתי עומד, בשתי עומד, בכפור שהעבירו אגבי הרגמן, הוא בעירה שעתיד להחזירה נטמא כאילו נגע בריג עצמו, וכן להפך, אם נוגע תמי הוא מתמי את הריג על ידי נגיע בדברים האלו. ואם אנחנו מחוברים לריג אף לפני הריגתם, כיוון שהם מחוברים בחיבור חזק להריג ועתידים להרוג אותם כהמשך לעירה שכבר נהרגה. דומים הם בזה על חבלי המיטה שנחשבים כמחוברים למיטה, מי שיסרג בה שלושה בתים, כמו שלמדנו פרק י"ט, כיוון שארית החבל מחובר לאותם בתים, ובסוף יסגרו את כל החבל למיטה. ממשיכה המשנה. הנוגע בפיקה עד שלא פרעה תמה, מי שפרעה טהור. סליחה, דילגתי שורה. הנוגע בצמר שעל האימה באשוויה טהור. המשנה עכשיו מדברת על צמר הכרוך על כלי התביעה, על כלי התביעה, ומלמדת האם הוא נחשב מחובר לכלי התביעה. אז טהור הנוגע בצמר שעל האימה, קנה שהנשים כורחות עליו את הצמר ותוות, זה אימה, או שנגע בצמר הכרוך באשוויה. מה זה אשוויה? זה כלי הדומה, כלי דומה עשוי בצורה שונה, הרי הוא טהור אף אם הכלים האלה היו טמאים, מפני שהצמר אינו נחשב חיבור לכלים האלו. עכשיו הגענו לפיקה המבוקשת, הנוגע בצמר של הנוגע בפיקה עד שלא פרעה טמא. תפיית החוטים נעשית באמצלות הפלח שיקרו הוא הקוש, מות שבראשו יש כדור עגול, כדור עגול ממתכת עם נקף באמצעו נקרא פיקה. את הפיקה מחברים לראש הפלח כדי להכביד עליו שיהיה נוטה למטה, וידי כך חוט התביעה יהיה מתוח יפה. במשך התביעה מגלגלים את החוט הטבוי סביב הפלח וסביב הפיקה שבראשו, וגמר התביעה מורידים את החוט מהפלח ומהפיקה. המשל מלמד שכל זמן שחוט התביעה כרוך סביב הפיקה היא נחשבת כחלק מהפלח. לפיכך במהלך במקרה שהפלח העשוי מתכת נטמע בתומת מת, הנוגע בפיקה נטמע כאילו נגע בפלח עצמו, שכן הפיקה נחשבת יהיה כיד של הפלח, וידות הכלים התרבו לקבל תומה כאילו הם חלק מהכלי עצמו. אז לכן כתוב הנוגע בפיקה עד שלא פרה לפני שיתיר את החוט הטבוי הכרוך סביבה תמה, כי באופן זה נחשבת הפיקה מחוברת לפלח התמה. אבל אם נגע בפיקה מי שפרה לאחר שיתיר את החוט הטבוי הכרוך סביבה, הרי אם נשאר תועל לפי שבוב את זה, הפיקה נחשבת עוד מחוברת לפלח. לאחר שמסרים את החוט הטבוי מגלים את הפיקה, עומד הפיקה לנטל מעל הפלח, ולפי כך אינה נחשבת עוד כיד של הפלח. ולכן אף אם הפלח עצמו טמא בתומת מת, אין מגע הפיקה מטמא. משנה אולי הכי קשה שלמדנו במסכת הזאת, אני פשוט צריך לדעת טכנית איך זה נראה, אבל בכל מקרה נחזור על דברי המשנה בתנציתיות. הנוגע בכובד העליון, בכובד התחתון, בנירים ובקירור הסמכות שעבירו אגבי הרגמן ובעירה שאינה עתיד להחזירה, טהור. בכל המקרים האלו הם לא נקרים חיבור להריג, אנחנו נגע ממשר טהור אף כאשר הריג עצמו טמא. בנפש המסכת ובשתי עומד, ובכפול שהורג בירו אגבי ארגמן, ובעירה שהיא עתיד להחזירה, עתידה להחזירה, תמי. הנוגע בצמר שעל האימה, והשוויה, טהור. הנוגע בצמר שעל האימה, בהשוויה, זאת אומרת, כנס שנשים כוחות ללב את הכמר, את הצמר ותוות, או שנגע בצמר כוח בהשוויה, זה כפי דומה, עשוי בצורה שונה. אז טהור, אפילו מהכלים הללו היו טמאים, מפני שהצמר אינו עכשיו חיבור לכלים האלו, נגיע בפיק עד שלא פירה. טמא, מי שפירה, אבל אחר שהתיר את חוט הטבוי הקור סביבה, הוא נשאר טהור, שסלו בזה נפיק הנחשבת עוד, מחוברת לפלך. וזכינו בסייעתא דשמיא, ללמוד פרק א', משנה א', בעזרת השם, אנחנו לא נתייאש, ואנחנו נמשיך הלאה, תמיד בניסיון, להבין עד כמה שאפשר. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.